אנחנו היינו למעשה בפרק י' א', ודיברנו בפעם הקודמת על כך שכאשר אנחנו מתארים את מלכותו, סוף מלכותו של שלמה, כתוצאה מהחטאים שהתגלו במלכות שלמה, על ידי נשיו הנוכריות, הקדוש ברוך הוא בעצם מחליט או מודיע שהמלכה תיקרא ממנו. ולמעשה כבר בסוף חייו של שלמה, או במהלך תקופתו של שלמה, מתגלים הבקיעים על ידי סטנים. סטנים אמרנו זה מפריעים, פגע. סטן זה בתנך משמעות פגע. בתנך עצמו, באיוב, זה כבר הופך להיות דמות, אבל בתורה עצמה ובנביאים, זה בוודאי רק במשמעות של מישהו שמפריע. ומה שראינו בפעם הקודמת, זה שיש למעשה, התייחסנו לשני סטנים, הסטן הראשון זה היה הדד האדומים, ושבעצם הפסוקים מתארים אותו בים שמאוד מזכיר את משה רבינו, הדד שבורח מפני למצרים, גדל שם בבית המלך, וכו' וכו', ואז הוא הולך לארצו, ולפה בעצם אנחנו הגענו, כן? והשטן השני, שעוד לא התעסקנו איתו, זה ויקם אלוהים רזון בן אלידה, אשר ברח מאת הדד עזר מלך צבא אדוניו, ויקבוץ עליו אנשים, ויסר גדוד בהרוג דוד אותם. וילכו דמשק וישבו בה, וימלכו בדמשק, ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה, ואת הרעה שהדד ויקוץ בישראל וימלוך על ארם. שוב, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו בעצם רואים, הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים לימי שלמה, או למעשה לסוף ימי שלמה, ובמיוחד לאחרי ימי שלמה, אבל הדברים הללו מתפתחים למעשה, הזרעים שלהם כבר בימי דוד. הרי רזונה שבורח מעת הדד עזר, בן צובה אדוניו, הדד עזר מלך צובה מוזכר לנו בספר שמואל, כמלך אחד ממלכי ארם, ארם צובה, יש כמה ארמים, כמה מלכויות של ארמים, אחת מהם היא צובה, ארם צובה, שמזוהה היום כעיר חלב, אלפו, כמו שקראו לה היוונים, וכאשר היה את הדד עזר שנלחם ב...
רואים עדיין את ה... הפצה של משהו סין, לא יודע.
באמת, הם לא רואים את ה... אני חשבתי ששיתפתי את ה... אוקיי. טוב, אז אני אעביר, אני אעשה share screen של כל המסך. אני מקווה שלמדתם קצת על סין.
לא, לא ממש קראתי את זה. אני חושב שאתה תלמד.
אז אני חוזר למסמך, עכשיו לתנך.
עכשיו רואים את התנך.
עכשיו רואים את התנך בעברית, לא בסינית. אז אם כן, אנחנו יכולים לראות שעוד בימי דוד, רזון בן אלידה, הוא ברח מת עד הדזר, הוא קובץ עליו אנשים, הוא הופך להיות שר גדוד, כאשר דוד הוא מחסה למעשה את צבאו של הדד עזר, הוא הולך לדמשק, יושב בה ומולך בדמשק. כלומר, כבר בימי שלמה, זה לא בימי דוד, והיא שטן לישראל כל ימי שלמה, כבר בימי שלמה יש איזושהי פגיעה, נקרא לזה בריבונות. שלמה אמנם שולט מהנהר עד הנהר, אבל לפחות בשלב מסוים, יש של אותיות, נקרא לזה ככה, או שלטון עצמאי כזה או אחר, שמתחיל להתפתח, ואינו כפוף למעשה בצורה משמעותית לשלמה. הסטנים הללו, למרות שהם חוזרים לנו כבר לימי שלמה, המשמעות המרכזית שלהם תהיה רק בימי בנו של שלמה, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, שהוא יעשה את זה רק אחרי שלמה, ולכבוד דוד אביו. אז אם כן, אלו הבקיעים בצד מזרח של הירדן, אם אנחנו מדברים בצפון, זה הארמים, ובדרום זה האדומים. ועכשיו אנחנו מגיעים לדמות המרכזית מבחינתנו, זהו ירובעם בן נבט. וירובעם בן נבט אפרתי מן הצרדה, ושם אמו צרועה, אישה אלמנה, עבד לשלמה וירם יד במלך. ובכן, יש לנו כאן את ירובעם בן נבט. מאיזה שבט הוא ירובעם בן נבט? מה אתם אומרים? לא כולם ביחד?
היה רשום שם.
ירובעם בן נבט, כן, אפרתי. כן? אפרתי. מה זה אומר, כן? מה זה אומר אפרתי? מה?
אפרים.
או, אפרתי יכול להיות, חזל אומרים לפעמים שאפרתי זה מישון מכובד, אבל זה יכול להיות גם כן במשמעות של, של שבט אפרים. וזה מה שאנחנו יודעים דבר על ירובעם. אגב, ירובעם הוא משבט אפרים, ואיפה הוא, מאיפה איזה עיר הוא? הוא מהעיר צרדה. איפה זאת העיר צרדה? אז הנה תראו למשל, פה מערוץ 7, מכתבה מערוץ 7 מלפני כעשור, אז בסמוך ליישוב פדואל יש חורבה שלמרגלותיה יש באר, שהערבים קוראים לה ביר צרדה. כן? הפעם היחידה שהצרדה מופיעה במקרא זה בפסוק הזה, ושזה מתאר את מלכותו. יש נוסף, אנחנו מכירים את יוסף בן יועזר, איש צרדה, שהוא הירו מחכמי הסנדרין, כתוב פה במרד החשמונאים, זה לפני מרד החשמונאים, כן? בכל מקרה, ליד פדואל, יש מקום שנקרא, כמו שאמרנו, ביר צרדה, נמצאו שם חרסים מהתקופה של בית ראשון, ויש והמקום נראה מאוד מאוד מבוצר, ואז מניחים שמה, שזהו המקום שבו היו ירובעם בן נבט, ואולי גם כן יוסף בן יועזר איש צרדה. אז זה אם כן קצת רקע למיקום של ירובעם בן נבט. אבל כאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מעניינת. ישנו מדרש, מה אנחנו יודעים על ירובעם בן נבט? כן?
מפה?
מה?
מעכשיו כאילו?
כן.
שהוא הרים יד במלך.
או, אנחנו יודעים שהוא הרים יד במלך. עכשיו, תראו דבר מאוד מאוד מעניין. חוץ מזה, על המשפחה שלו, אנחנו יודעים משהו? כן?
אמא שלו.
אנחנו יודעים שמה אמא שלו?
צורה,
אישה אלמנה. אישה אלמנה, זה הכל. זאת אומרת, אנחנו רואים שהוא מישהו שהוא גדל ללא אבא שלו, אבל מה אנחנו יודעים על נבט?
הוא עבד.
אנחנו מגיעים מה?
עבד לשלמה.
זה לא נבט הוא עבד לשלמה, ירובעם הוא עבד לשלמה.
נכון.
עכשיו תראו דבר מאוד מאוד מעניין. הגמרא במסכת סנהדרין מתייחסת ל... לדברי המשנה. אז זה מופיע לפניכם הגמרא? אתם רואים את זה?
רואים, רואים.
טוב. הגמרא אומרת כך, המשנה אומרת, שלושה מלכים וארבעה אדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. ואחד המלכים שהגמרא מונה, המשנה מונה, זה ירובעם. תנו רבנן, ירובעם שריבע עם. כן? ריבע זה מלשון ריבץ. ריבץ את ישראל, אומר רשי, והשפילה. דבר אחר ירובעם, שעשה מריבה בעם. דבר אחר ירובעם, שעשה במריבה בין ישראל לאביהם שבשמיים. בן נבט? מה? אז אני חוזר. זה הדרשות שהגמרא דורשת על ירובעם. שהוא עשה מריבה בעם, שעשה כן, דבר אחר, ירובעם, שעשה מריבה בין ישראל לאביהם שבשמיים. בן נבט, בן שניבט ולא ראה. הוא חשב שהוא רואה, אבל הוא לא ראה. ואז זה כבר אומר דבר מאוד מעניין. תנה, הוא נבט, הוא מיכה, הוא שבע בן בכרי. נבט, שניבט, ניבט ולא ראה. מיכה, שנתמחמך בבניין. ומה שמו? שבע בן בכרי שמו. תנו רבנן, שלושה ניבטו ולא ראו, ואלו הן נבט, ואחיתופל, והצטגנני פרעו. נבט ראה אש שיוצאת מאמתו, במקום המילה. הוא סבר אי ומלאך, ולא אי. ירובעם עוד נפק מיני. זה המדרש. אחיתופל וכו' וכו' וכו'. עכשיו יש כאן מדרש מאוד מאוד מעניין, נכון? המדרש הזה למעשה בא ואומר, שלא סתם, ירובעם, יש לנו פה את ירובעם בן נבט, אלא לא סתם יש לנו את ירובעם, שהוא עוד מעט אנחנו נראה מרים יד במלך, וירם יד במלך, אלא יש לנו גם כן משמעות של אבא שלו, זה השם, זה נבט. ולא רק זה, אלא מי זה נבט לפי ההסבר הזה? נבט הוא, נבט זה על שם שהוא ניבט, זה שם אחד, מיכה קראו לו גם כן, על שם שנתמחמך בבניין, והשם השלישי זה, והשם האמיתי שלו זה שבע בן בכרי. הסיפור הזה של המדרש הזה, אני רוצה קצת להתייחס אליו. אבל לפני שנתייחס אליו, להביא את המדרש, נראה את הפסוקים רק מה שמתארים. מה קורה עם ירובעם? ירובעם קודם כל הרים יד במלך. מדוע הוא הרים יד במלך? הוא מרד במלך, וזה הדבר שהרים יד במלך, שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. ראיש ירובעם גיבור חי, ויר שלמה את הנער כי עושה מלאכה הוא, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף, ויהי בעת ההיא וירובעם יצא מירושלים, נמצא אותו אחיה שילוני הנביא בדרך, הוא מתכסה בשמלה חדשה, ושניהם לבדם בשדה, ויתפוס אחיה בשלמה החדשה אשר עליו, ויקרא 12 קראים, ויאמר לירובעם, קח לך 10 קראים, כי כה אמר השם אלוהי ישראל, הנני קורא את המלאכה מיד שלמה, ונציל לך את 10 השבטים. דוד ולמען ירושלים, העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל. יען אשר עזבוני והשתחוו להשתור את אלוהי צידונים, לכמוש אלוהי מואב, ולמלקום אלוהי בני עמון, ולא אלוהי בני עמון, ולא הלכו בדרכיו, לעשות הישר בעיניי, חוקותיי ומשפטיי כדוד אביו. ולא ייקח את כל הממלכה מידו, כי נשיא אשיתנו כל ימי חייו, למען דוד עבדי שבחרתי בו, אשר שמר מצוותיי וחוקותיי. ולקחתי המלוכה מיד בנו, ונתתי עליך את 10 השבטים, ולבנו את אין שבט אחד, למען להיות ניר לדוד עבדי כל הימים לפניי בירושלים, העיר אשר בחרתי לי, לשום שמי שם. בותך ייקח ומלכת, וכל אשר תהיה בנפשך, והיית מלך על ישראל. והיה אם תשמע את כל... אתה בדרכי, ועשית ישר בעיניי לשמור חוקותיי ומצוותיי, כאשר עשה דוד עבדי, והייתי עמך, ובניתי לך בית נאמן, כאשר בניתי לדוד, ונתתי לך את ישראל. וענה את זרע דוד, למען זאת, אך לא כל הימים. לא כל הימים. והיה מבקש שלמה להמית את ירובעם, ויקום ירובעם, ויברח מצרים אל שישק מלך מצרים, ויהי ומצרים אדמות שלמה. ויתר דברי שלמה וכל אשר עשה, וחוכמתו עליהם כתובים על ספר דברי שלמה, והימים אשר מלך שלמה בירושלים על כל ישראל 40 שנה, וישכב שלמה עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד אביו, וימלוך רחבעם בנו תחתיו. אז מה אנחנו יודעים כרגע על ירובעם? אנחנו יודעים שירובעם הוא גיבור חיל. אנחנו יודעים שיש לו ביקורת על... אנחנו יודעים ששלמה מינה אותו לתפקיד מאוד מאוד חשוב, ואנחנו יודעים שיש לשלמה בסופו של דבר, לירובעם ביקורת על שלמה. כתוצאה מן הביקורת הזאת, הוא נבחר למעשה על ידי השם, ואחיה השילוני הנביא ממנה אותו למעשה למלך על ישראל. כתוצאה מכך, שלמה מבקש להמית את ירובעם, וירובעם בורח למצרים עד מות שלמה. כשאנחנו קוראים את הפסוקים הללו דרך אגב על רחבה, על ירובעם, איזה אנלוגיה לאיזה דמות זה מקביל, כן? ירובעם פה, אם תשבו אותו לסיפורים אחרים, בואו נגיד אעשה קצת אעזור לכם, מישהו שבא נביא ומושך אותו, ודיברנו על זה פעם קודמת אני חושב גם.
דוד.
ומושך אותו למי? למלך, כתוצאה דוד. מזה, באים לזה, הבאנו את הדף של הרב יושי פרג'ון, הנה שלמה וירובעם, בשניהם המלך חוטא, השם מבשר לו שהמלכה תיקרה, המחליף ממונה לתפקיד בשירות המלך, יש בגד קרוע שהוא זה שמבטא, באופן סמלי מבטא את העברת המלוכה, הנביא הוא זה שמבטא את המחליף, המלך מבקש להרוג את המחליף, המחליף בורח אל ארץ שכנה, הוא נשאר שם עד מות המלך, ורק לאחר מכן הוא חוזר, והממלכה מתפצלת לשתיים. זה אם כן הדימוי של של ירובעם. ירובעם מדומה פה למעשה לדוד. יש פה אולי דמיון מסוים גם כן לתקופתו של משה. זה באופן כללי. אבל בכל זאת חז"ל דורשים לנו כאן את התיאור שלו כדמות בעייתית. וחז"ל עד כדי כך אומרים שאין לו גם חלק לעולם הבא. והסיבה לכך היא שבסופו של דבר ירובעם בניגוד לדוד לא ילך בדרך השם, אלא בסופו של דבר לא רק יפריד את שתי הממלכות אלא גם יבנה עגלים כמו שאנחנו נראה בהמשך. אז פה הייתי רוצה להתעכב קצת על המדרש הזה של הוא נבט הוא שבע בן בכרי. מה אומר למעשה הדבר הזה? כיצד אנחנו צריכים להבין כשאנחנו מתייחסים למדרש שאומר בדבר הזה? אז תראו למשל, ראיתי שהביאו את דברי אגרא. אגרא בספר אדרת אליהו אומר כך. הרי בעצם, לפי המדרש, ירובעם בן נבט הוא מיכה. כן? ולא סתם מיכה, אלא שנתמחמך בבניין. נתמחמך בבניין מקשר אותנו למדרש, שמתאר שכאשר פרעה היה לוקח תינוקות וזורק אותם בתוך המבנים של מה שנקרא הפירמידות או הרי המסכנות וכולי, ואז משה רבינו אמר מה זה, והקדוש ברוך הוא בא ואמר, אולי אני אביא את המדרש הזה, מיכה שנתמחמך בבניין. בוא נראה מה יגיד לנו הרב גוגל בעניין הזה. מיכה שמתחמך, כן? הנה, רש"י עצמו שם במסכת סנהדרין, אומר על מיכה שנתמחמך בבניין של מצרים, שנתנו בבניין במקום לבנה כדי מפרש באגדה. שאמר לו משה לקדוש ברוך הוא, אתה הראות על העם הזה, שעכשיו אם אין להם לבנים, משימים בניהם של ישראל בבניין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קוצין אין מחלין, שגלו לפניי, אילו הם חיים, היו רשעים גמורים. ואם תרצה, תנסה ותוציא, והוציא אחד מהן, הלך והוציא את מיכה. ובסוף הוא עשה את מה? את פסל מיכה. כן? לשנה חינה, שנתמחמך, עסק בבניין, עד שנעשה מח. אז זה מדרש אחר. כל אופן, אם אנחנו אומרים שמיכה, הוא מהתקופה של שיעבוד מצרים, עוד כשמשה שם מגיע לפני פרעה, כן, בסוף השיעבוד, זאת אומרת שאם אנחנו מחברים אותו לירובעם בן נבט, שזה כ-500 שנה אחרי בניית, אחרי יציאת מצרים, אנחנו מדברים על מיכה שחי מאות שנים, כיצד ייתכן הדבר? אומר על זה הגר"א, פן יש בכם שורש פורי ראש ולענה, השורש שיצמח ממנו פירות רעות, ראש ולענה, כמו שאמרו זרזה על פסל מיכה עבר ישראל בים. ולא היה כמה מאות שנה ביניהם, איך יכול להיות שפסל מיכה עובר בים? אלא השורש שצמח ממנו האיש מיכה, שעבד הפסל, הוא שעבר עמהם. וכמו שנסתלק השכינה בעת שראה יעקב את אפרים, שעתיד לפרוח ממנו, או לפרוט ממנו, ירובעם בן נבט. וכן אמרו, הוא זמרי בן סלו, הוא שלומיאל בן צורי שדי, גם בסנהדרין, הוא שאול בן הכנעני. וחס ושלום שזמרי יהיה נשמה אחת עם שלומיאל הצדיק בחיר ישראל. הוא על דרך גנאי לו, למשפחתו לשבטו. והיה החטא פורח מן השורש, מן שאול בן הכנענית, וזהו שורש פורה ראש ולענה. כלומר, הגר"א מסביר לנו, שכאשר אנחנו, שחז"ל מתארים ואומרים, הוא פלוני, הוא אלמוני, הוא פלמוני, אין הכוונה להגיד שזה עוד אדם. אלא בלשונו של הגר"א יש בזה שורש. מה הכוונה שורש? הכוונה היא שיש בזה איזשהו יסוד מקביל, יסוד דומה, יסוד ששייך. אפשר להגיד את זה פחות מהמושג שורש, יש להקביל למעשה בין המציאויות או בין הדמויות הללו. כן? רק שנייה אחת. אני חוזר, אם כן, לנושא שלנו. בואו ננסה להבין קצת כיצד קשור הסיפור של שבע בן בכרי והסיפור של נבט לעניין שלנו. נתחיל קודם כל בשבע בן בכרי, הדברים הרבה יותר פשוטים. מה אנחנו יודעים על שבע בן בכרי?
מרן ודוד.
אני חוזר אחורה לספר שמואל, סוף ספר שמואל, איזה פרק זה מישהו זוכר? פרק כף, ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי, איש ימיני. האם יכול להיות ששבע בן בכרי הוא, הוא נבט? בעייתי מאוד, מדוע? כי הוא משבט בנימין. כיצד יכול להיות מישהו שהוא משבט בנימין, הוא יכול להיות גם כן משבט אפרים, אפרתי, בעייתי. אבל מה אנחנו יודעים על שבע בן בכרי? שבע בן בכרי תוקע בשופר ואומר, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבית עליו ישראל. מאיפה אנחנו עוד מכירים את הפסוק הזה? את הפסוק הזה אנחנו מכירים כאשר אנחנו מעיינים בספר מלכים, אנחנו בספר מלכים, כאשר אנחנו נפגוש בפרק הבא את הפיצול של המלוכה, ירובעם בא לשכם כדי להמליך אותו, איש רחבעם, ירובעם מגיע ובורח ממי, כשהוא ברח מפני שלמה, הוא חוזר ממצרים, ובסופו של דבר הממלכה מתפצלת, ועד ויר כל ישראל כי לא שמע המלך עליהם, והשיבו העם את המלך דבר למור, מה לנו חלק בדוד, ולא נחלה בבן ישי, לאוהליך ישראל. ממש הביטוי הזה, מה לנו חלק בדוד, ולא נחלה בבן ישי, לאוהליך ישראל, אתה ראה ואתך דוד, ואילך ישראל לאוהליו, ממש הדבר הזה, הוא מחזיר אותנו ל... לסיפור של שבע בן בכרי, ששם גם הופיע, והוא זה שאומר, אין לנו חלק בדוד, ולא נחלה לנו בבן ישי, איש לא עליו ישראל, ויעל כל איש ישראל מאחרי דוד, אחרי שבע בן בכרי, ואיש יהודה דווקא במלכם. כלומר, הפיצול הזה, בין שבע בן בכרי, שאחריו הולכים איש ישראל, לבין יהודה, שדבקים בדוד, הפיצול הזה מקדים למעשה את מה? את הפיצול שיהיה בימי ירובעם. רק בהבדל אחד מאוד מאוד משמעותי, אם מישהו שם לב. יש למישהו איזה שימת לב? מה ההבדל בפיצול? הפיצול הזה הוא, מי מוביל את הפיצול הזה? מי שמוביל את הפיצול הזה, זה איש ימיני. מישהו משבט בנימין. אנחנו מדברים בתקופה שבה בעצם יש מתיחות מסוימת בין אנשי דוד לאנשים עוד משבט בנימין, אם זה שבע בן בלכרי, אם זה שמעי בן גרה, כן, שבסופו של שגם כן מופיע בפרקים הקודמים. כלומר, שבט בנימין הוא זה שדווקא מבטא את המתח, כמובן כתוצאה מהמתיחות הקודמת בימי שאול, בימי שבושת, לעומת דוד. לעומת זאת, כשאנחנו נדבר בפרקים הבאים, אנחנו נראה שדווקא שבט בנימין הולך דווקא עם דוד, ומי שמורד פה זה משבט יוסף, משבט אפרים, ולא זה. אבל אם כן, אי אפשר להשוות ממש בין שבט בן בכרי לנבל ירובעם בן נבט. אבל בעצם כשאנחנו אומרים ירובעם בן נבט, אומר לך המדרש, אומרת לך הגמרא במסכת סנהדרין, הוא ירובעם בן נבט, הכוונה היא הוא בנו הרוחני, נקרא לזה ככה, של מי? בנו הרוחני של שמעי, של שבע בן בכרי. השם שלו הוא שבע בן בכרי למעשה. כן? כלומר, הפיצול הזה, המתיחות הזאת שיש בין ישראל לבין יהודה, שלפעמים שבט בנימין הולך בכיוון הזה, לפעמים כיוון אחר, אבל המתיחות הכללית הזאת שבט בנימין, בין שבט יהודה לשבט מה שיהיה ממלכת ישראל, המתיחות הזאת בולטת מאוד בדמות אצל שבע בן בכרי. אז זה די פשוט, זה די ברור, זה די מופיע פה בפרק הזה בצורה מאוד מאוד בולטת. אבל איפה זה לא מופיע בצורה בהירה, ולכאורה לא קשורה, זה בסיפור של פסל מיכה. מה הקשר בין פסל מיכה לבין, או מיכה, דמותו של מיכה, לבין הסיפור של פיצול המלוכה, והתפקיד שממלא בו ירובעם? יש למישהו איזה חידוש, איזה רעיון, אולי בדבר הזה?
שתי מסופסלים.
מה?
שתי מסופסלים.
או, יפה מאוד, לא רק שהם שניהם עשו פסלים, אנחנו נראה פה דבר מאוד מאוד מעניין. בואו נחזור שנייה לספר שופטים, לסוף הספר, ואנחנו מוצאים שבפרק י' ח' בספר שופטים, יש תיאור מעניין. ויהי איש מהר אפרים, ושמו מיכאיו. ויאמר לאמו, 1,100 הכסף אשר לוקח לך, ואת עלית, וגם אמרת באוזני, הנה הכסף איתי, אני לקחתי, ותאמר לאמו, בור בני להשם. הסיפור הוא, יש אדם שהוא גנב, קוראים לו מיכה, הוא גונב מאמא שלו כסף, אמא שלו מקללת את מי שגנב, ואז הוא מחזיר לה את הכסף, היא מגלה שזה הבן שלה, אז היא מיד מצטערת על מה שהיא בעצם קיללה, אומרת בור בני להשם, וכדי אולי לפתור את הבעיה הזאת, אז היא מקדישה את הכסף להשם, לעשות פסל ומסכה. ובאמת, מיכה עושה בכסף הזה, פסל ומסכה, הוא מקים לעצמו בית אלוהים, עושה אפוד וטרפים, דרך אגב, איפה נמצא פסל מיכה? פחות או יותר, איפה זה נמצא, אתם יודעים? מישהו יודע איפה זה נמצא המקום הזה?
ליד שילה.
וכן, כן, חז"ל מזהים את זה במקום שנקרא גרב, ליד, כנראה ליד שילה, ובעצם מזהים את זה היום במקום שנקרא חן לובן, לא רחוק מהיישוב מעלה לבונה. שם יש מין בריכה כזאת, אז זה מקום מצוין להולכי דרכים. זהו פסל מיכה. זה שלב א' של הסיפור. שלב ב' של הסיפור, מגיע נער מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה, והוא לוי, והוא גר שם בבית לחם יהודה, והוא מחפש את עצמו, והוא הולך והוא מגיע לפסל מיכה, מיכה ממנה אותו ככהן, ואז שלב ג' מגיעים שבט הדני, יש להם בעיה, הם נמצאים באזור שיש בו כנענים, כנענים מאוד מאוד דוחקים אותם ודוחפים אותם, ואין להם שם מקום באזור של דן, הם פולשים אפשר להגיד קצת לאזור של יהודה, וגם זה לא מספיק להם, ליערות של יהודה, למרחבים של, לקצה של מחנה יהודה, לקצה של יהודה, ואז הם מחפשים לעצמם נחלה, והם הולכים לרגל את הצפון, וכשהם עוברים בהר אפרים, הם מגיעים לפסל, לבית מיכה, והם לוקחים משם את מה? את הפסל, וממשיכים לכיוון, לכיוון צפון, ובעצם הפסל הזה, שימו לב, מלווה אותם, והפסל הזה יהיה שם עד מתי? והם הלקחו את אשר עשה מיכה, ואת הכהן אשר היה לו, ויעבור על לאיש, על עם שוקט ובוטח, ויקיא אותם לפי חרב ואת העיר שרפו באש, ואין מציל כי רחוקה היא מצידון, ודבר נעים עם אדם, והיא בעמק אשר לבית רחוב, ויבנו את העיר וישובה, ויקראו את שם העיר דן, בשם דן אביהם אשר יולד לישראל. מעולם לאיש שם העיר לראשונה, ויקימו להם בני דן את הפסה. ביונתן בן גרשום בן מנשה הוא ונער היו חנים שבט הדני עד יום גלות הארץ, וישימו להם את פסל מיכה שרסה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. יש לנו כאן תיאור כפול. אחד, שיונתן בן גרשום ובניו היו כהנים של שבט הדני עד מתי? עד יום גלות הארץ, ושפסל מיכה היה שם כל ימי היות בית האלוהים בשילו. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, אחרי חורבנה של שילו, מה הכוונה שיונתן בן גרשום ובניו היו כהנים לשבט עדני עד יום גלות הארץ? מה קרה בין חורבן שילו? אם הפסל היה כל ימי היות בית האלוהים בשילו, זאת אומרת שכשהוקם בית המקדש, אחרי חורבנה של שילו, עברו כמה עשרות שנים עד בית המקדש, אבל אחרי חורבנה שלו, אז לכאורה פסל מיכה הזה כבר לא מתפקד. אם פסל הזה לא מתפקד לאחר מכן, איך יונתן ובניו הם כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ? יום גלות הארץ זה לא עם חורבן שלו, יום גלות הארץ זה מאות שנים מאוחר יותר, עוד זה 400 שנה לפחות. איך זה יכול להיות? אז התשובה שאנחנו צריכים להגיד היא תשובה מאוד מעניינת. בואו נשים לב איזה מסלול עובר פסל מיכה. פסל מיכה עובר מאזור אפרים, מהר אפרים, ומתקבע בעיר דן. יש פה אולי עוד נקודה מאוד מעניינת, איך נקראת האזור הזה של שילו? האזור הזה של שילו, אנחנו מכירים סיפור נוסף, אנחנו מכירים בסיפור הבא, מגיע איש לוי, שגם גר בירקתי הר אפרים, ויש לו אישה מבית לחם יהודה, כל הסיפור של פילגש בגבעה, והאיש הזה מספר, שהוא הולך לאן, ואל בית השם אני הולך, כן? כלומר, למקום קוראים גם בית השם, לשילו קוראים גם בית השם, אפשר להגיד במילה אחרת, אפשר לקרוא לזה גם כן בית אל, כן? ולפעמים, אני לא זוכר, נדמה לי שיש מאמר של הרב יעקב מידן בהקשר הזה, שהוא משווה בין שילו לבין בית אל. אבל לא משנה, בין אם זה כך, בין אם זה כך, גם בית אל לא כל כך רחוקה מהאזור הזה של שילו, זה בעצם בתחומים של, זה גבול של הר אפרים, זה בתוך נחלת שבט, שבט אפרים. הדבר המעניין אם כן, שהפסל הזה עובר, הפסל הזה עובר מאזור הר אפרים לדן, ויש פסל בדן. כשאנחנו חושבים על פסל בדן, זה מביא אותנו באמת לשני העגלים שעושה ירובעם. ירובעם שם פסל אחד באפרים, בגבול אפרים, בבית אל, ופסל שני הוא שם אותו בדן. מה מתברר לנו אם כן מהפרק הזה בפשטות? שגם כשהפסל הזה כבר לא מתפקד, כי הוא כבר הפסיק לעבוד כל ימי בית האלים בשילו, הפסל הזה ממשיך לאחר מכן בימי, הוא לא ממשיך, אבל כנראה כשהעגל מגיע, הרי שוב, מאיפה אנחנו מוצאים מישהו שלוקח כהנים שהם לא כהנים מיוחסים מצאצאי אהרון הכהן. מי עושה את זה? בדיוק מי שעושה את זה, עושה את זה ירובעם בן נבט. הוא עושה את המהלך הזה. המהלך הראשוני שמישהו שעשה את זה, זה היה מיכה. מיכה לקח מישהו שאומנם כן משבט לוי, אבל הוא לא מצאצאי אהרון הכהן, הוא לא כהן, הוא לוקח אותו וממנה אותו לכהן. כלומר, המאפיינים הללו מאוד מאוד מעניינים. כשאנחנו אם כן מתבוננים בסיפור של ירובעם בן נבט, אנחנו אם כן רואים שהזרעים זה לא בא בחלל ריק, כמו שהסתנים של שלמה לא אחרים לא באים בחלל ריק, זה לא פתאום מופיע שאנשים מורדים בשלמה או בירובעם או ברחבעם, אלא הדברים הללו מופיעים כתוצאה מאיזשהם סדקים שמתגלים מלפני כן. כמו שראינו למעשה גם במהלך תקופתו של שלמה, שיש פה איזושהי ביקורת של הפסוקים לפחות, על מהלכים שונים של שלמה, ככה גם כן כשאנחנו מתבוננים על מה שיעשה ירובעם, אנחנו מתבוננים במהלך של הזה של ירובעם, בירובעם הוא בן נבט. וחזל כשהם אומרים במדרש, הוא נבט, הוא מיכה, הוא שבע בן בכרי, הם לא מתכוונים להגיד שזה באמת איש אחד ספציפי שעבר ופתאום החליף את השם בתעודת זהות, כן? וכולי. או שזה כינויים שלו, אלא זה מביא אותנו בסופו של דבר להבנה של מה הם השורשים, כמו שקרא לזה הגר"א, השורש הרוחני שמנו יונק בסופו של דבר חטאו של ירובעם. ירובעם בן נבט, הוא יונק את זה מנבט. מה זה נבט? נבט זה שבע בן בכרי, שזה שוב הסדקים שיש בין ממלכת, בין שבט יהודה לשבטי ישראל, במקרה ההוא זה בנימין, ונבט הוא גם כן במקרה אחר הוא מיכה, כי פסל מיכה זה התקדים ההיסטורי שבו א' מישהו מקים מקדש אלטרנטיבי למקדש, זה פסל מיכה, ב' המקדש הזה מתפצל בסופו של דבר ועובר מנחלת אפרים לדן, אם כן יש לנו פה אפרים ודן, ממש מקביל לעגלים שיעשה ירובעם, ג' הוא ממנה כהנים שאינם כהנים, זה בעצם התקדים הזה של מיכה, ובעצם זה מחבר אותנו אם כן למהלך הזה. אז עד כאן אם כן דיברנו על אותו מדרש רעיוני שמבטא דבר הזה. אבל אני רוצה עכשיו קצת לחזור אחורה, ולהבין מדוע נבחר למעשה ירובעם. ובואו נלך לצד החיובי. כתוב, וירם יד במלך. כן? מה הכוונה שהוא ירים יד במלך? כן? כתוב, וירם יד במלך.
מעל בו.
כן. אבל מה בדיוק הכוונה היא שהוא עשה... ולמה זה נתפס בסופו של דבר כדבר חיובי, כן? אני רוצה לחזור לגמרא. איפה הגמרא הזאת? שנייה אחת. ובכן, הגמרא אומרת כך. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה ירובעם למלכות? מפני שהוכיח את שלמה. ומפני מה נענש? מפני שהוכיחו ברבים. כלומר, הגמרא אומרת דבר מאוד מאוד מעניין. הביקורת של ירובעם נכונה. אבל יש תמיד להבדיל בין אם הביקורת נכונה לאיך עושים את הביקורת הזאת, ועד כמה באמת יוצרים את הסדק. שנאמר, וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה, במלך, שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. אמר לו דוד, אמר לו, ירובעם אומר, דוד אביך פרץ פרצות בחומה כדי שיעלו ישראל לרגל, ואתה גדרת אותם כדי לעשות אנגריה לבת פרעה. כלומר, יש פה טענה שבעצם, וזה כוונה, ככה חזל מבינים את גדר את המילו, בואו נראה פה את רשי. רשי אומר, מפני מה נענש שוכרים רואים לבישו, גדר פרצות בחומה כדי שיעלו ויכנסו ברווח, ואתה גדרת אותם, עשית, גדרת כדי שיכנסו בשערים, לידע מי נכנס, כדי לגבות מס לבת פרעה, כך אומר המדרש. לשנה אחרינה, שסגר השערים ועשה מגדל לבת פרעה על אחד מן השערים, וכולם עוברים דרך שם, כדי שיהיו מצויים אימה לכבדה ולעובדה. כל עבודת בית המלך נקראת אנגריה. לשנה אחרינה, שהיה רגיל שלמה לסגור דלתות העזרה, הוא מצניע מפתחות בידו, ודרכו שמלך לישן 3 שעות ביום, וישראל עומדים על העזרה, שיעמוד המלך, ואמר לו ירובעם, אתה רוצה שיתנו לך אנגריה לבת פרעה אשתך, שתיתן להם מפתחות. לפי כל המדרשים הללו, לפי כל התיאורים הללו, יש כאן נקודה מאוד מעניינת. הביקורת היא קשורה לבת פרעה. כלומר, זה מאוד מקשר אותנו למה שהיה לפני כן. בת פרעה גרמה לאיזשהו שינוי. הדומיננטיות של בת פרעה אצל שלמה, לפי המדרש פה לפחות, היא גורמת שזה פוגע בעלייה לרגל, זה עושה את זה יותר ממוסד, מסחרי, לא יודע, כאילו צריך מימון לפרויקטים, לא מסחרי, כן? וזה מה שכוונה שהוא סגר את המילו, למשל. אחת מן הפרצות גדר, ומילאו לכותל החומה, הוא בנה שם מגדל לבת פרעה ולאנשים שעובדים לה, וזה נקרא וירם יד במלך. וירם יד במלך, כלומר, קם בדברים כנגד המלך ומרד. כלומר, יש כאן תיאור מאוד מעניין. הטענות של ירובעם, אומר רבי יוחנן, הן מוצדקות. הבעיה היא, איך אתה בסופו של דבר פועל, כן? ואם אתה פועל בצורה כזאת של לבייש אותו ברבים, אתה בסופו של דבר יוצר לפעמים יותר נזק מאשר תועלת. ואומרת הגמרא, זה וירם יד המלך, מה זה וזה אשר ירים המלך? אמר רב נחמן שחלץ תפיליו בפניו. כמו יש הלכה או יש פה תיאור של מצב של לא ראוי ככה לעשות לפני רבו. רשי אומר, אין נכון להיות בגילוי ראש לפני המלך. הוא התחיל במרד להראות ולומר שאינו נוהג כמלך. אמר רב נחמן, גסות הרוח שהייתה בו בירובעם, תרדתו מן העולם. שנאמר ויאמר ירובעם בליבו, אתה תשוב הממלכה לבית דוד, אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית השם בירושלים, ושב לאב האב הזה, לאדוניהם לירובעם מלך יהודה והרגוני, ושבו לרחבעם וכו' וכו' וכו'. טוב, זה נתייחס עוד מעט, נתייחס בהמשך, אולי בפעם הבאה. כלומר, אני מסכם. נחזור גם כן לסיבה בכלל שמינו את ירובעם. למה הקדוש ברוך הוא בא ואומר שצריך לפצל את המלוכה? אז ראינו לכאורה שהיו כבר סדקים כאלה לפני כן. אבל הסדקים הללו מלמדים שיש בעצם איזושהי שני כוחות שיש בעם ישראל, כמו שדיברנו בעבר. יש כוח שמתאים לשבט יהודה, זה הכוח הרוחני של בית המקדש, ויש כוח של יוסף, אנחנו רואים את זה ממש בפרשיות השבוע, הכוח של יוסף, שהוא יכול להתמודד עם הדברים, גם מבחינה חומרית, ולנצח אותם. עכשיו אפשר להגיד שהמאבק של יוסף בפוטיפר, באשת פוטיפר, הוא המאבק של ירובעם נגד בת פרעה. בת פרעה, הנה פה שוב, מבטאת איזושהי מישהי ממצרים, שמושכת את הממלכה של שלמה לכיוון שלילי, ובא ירובעם בן נבט, משבט יוסף, ולא נכנע בסופו של דבר למהלכים הללו של השלילי שיש בבנות, במצרים, נקרא לזה כך. כן? ואז לכאורה יש פה כיוון חיובי מאוד. הבעיה בסופו של דבר, שהוא עושה את זה בצורה שלא נותנת שום לגיטימציה למעשה לשלמה, או לא הולכת בכיוון שמתקן, וזאת היא הטרגדיה שבסופו של דבר קורית כאן. אז נחזור לפסוקים. הפסוקים מתארים כך. וילך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. שזו נקודה מאוד מאוד מעניינת. איפה הייתם מצפים שימליכו את רחבעם המלך? איפה נמליך את רחבעם? לכאורה, המקום הכי מתאים להמליך את רחבעם, זה כמובן בירושלים.
מה?
לא יודע, דווקא בתוך בית המקדש, אבל בירושלים. ירושלים זה המקום שבו היא העיר הבירה, כן? מה פתאום הולך רחבעם לשכם? ושימו לב, כי הפסוק אומר, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. זה דבר מאוד מאוד מוזר. פעם דיברתי משהו עם השומרונים, אז אמרו לי, הנה, את שומרוני אחד אמר לי, הנה, אתה רואה, מקום המרכזי לשכם, אפילו רחבה מבין את זה, שכדי להמליך אותו צריך ללכת לשכם. אבל התשובה היא די פשוטה. כמו שאמרנו, יש בקיאים, יש... זה שאתה ממליך בירושלים, אתה לוקח סיכון מאוד גדול, שאתה לא תסחוף אחריך את העם. שכם זאת הבירה למעשה של אפרים ומנשה, זאת הבירה למעשה, שזה עיר, עיר חשובה, עיר מרכזית, כן? שמבטאת את... ובעצם כשבאים להמליך את רחבעם בשכם, זה בדיוק העניין כדי ש... זה ברור שאנשי יהודה יכירו בו. אבל כדי שהולכים להמליך אותו בשכם, זה כדי שבסופו של דבר תהיה הכרה בו מצד כל הפלגים בעם ישראל. ואז שומע ירובעם בנבט, והוא עודנו במצרים, משבח בני המלך שלמה, וישב ירובעם במצרים, ואנחנו נדון בזה בהמשך, בשאלה מאוד מאוד מעניינת, כיצד ייתכן ששלמה, שירובעם בורח למצרים? הרי מי זה מלך מצרים?
אבא של בת פרעה.
אבא של בת פרעה. איך יכול להיות שירובעם בורח לחותן של שלמה? תשובה? מה התשובה?
הוא גם לא
עם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את שלמה. אנחנו יכולים לראות שבסוף הפרק מתואר שירובעם בורח, הוא לא בורח לפרעה, אלא ויברח מצרים אל מי? אל שישק מלך מצרים. מי זה שישק מלך מצרים? שישק מלך מצרים, אנחנו נפגוש אותו בהמשך, דווקא באימות עם רחבעם, וגם אנחנו נראה שזה קשור לירובעם. שישק מלך מצרים, נדבר עליו בהמשך, לא ניכנס לזה היום. שישק מלך מצרים הוא כנראה המלך שמכונה במצרית שישונק מלך מצרים, הוא איננו מן הפרעונים, הוא בעצם שושלת חדשה, הוא בעל גבי חורבותיה של השושלת הקודמת, ולכן מה שקוראים כן בסוף ימי שלמה קורה משהו מאוד מאוד משמעותי מבחינה גיאופוליטית, לא רק שלשלמה יש סתנים מבפנים, מתוך הממלכה שלו, כולל ירובעם כמובן, אלא הברית שהייתה לו עם בת פרעה, עם פרעה עצמו, עם הממלכה המצרית, בסופו של דבר מאבדת את כוחה, כאשר השושלת של חמיב, של חותנו יותר נכון, כן? בסופו של דבר, חותנו בלשון התנך, כן? יש הבדל בין חם לחותן. חותן זה אבא של האישה, כמו יתרו, חותן משה, וחם זה האבא של הבעל, כמו... תמר שגוזזים לחמיה, וכן, את הסיפור עם יהודה. אז אם כן, יש לנו פה מלך חדש שהוא המלך שישק, והמלך שישק הוא לא רואה את עצמו בברית עם מלכות ישראל, הוא רוצה לחזור להיות האימפריה ששולטת פה בהמשך, ולא להיות בעצם חלש, אפשר להגיד, בצורה כזאת ששלמה הוא הדומיננטי, לכן לא פלא ש... כאשר ירובעם בורח, אז הוא בורח לשישק, שהוא בעצם נמצא באימות עם, עם, עם שלמה. זו נקודה מאוד חשובה, שבלועה פה בסיפור, לא כל כך שמים לב אליה, אבל היא מאוד מאוד חשובה. אם כן, כאשר שלמה, ירובעם שומע ששלמה מת, אז לא רק שהוא שב ממצרים, וישלחו ויקראו לו, ויבוא ירובעם וכל קהל ישראל ודברו נחמה לאמור, אביך הקשה את עולנו ואתה הקל מעבודת אביך הקשה. ומעולו הכבד אשר נתן עלינו מנעבדך. ויאמר עליהם לכו עוד שלושת ימים ושובו אליי וילכו העם. ואז ויבעץ המלך רחבעם אל התזקנים אשר היו עומדים את פני שלמה אביו בהיותו חי לאמור, איך אתם נועצים להשיב את העם הזה דבר. וידברו אליו לאמור, אומרים לו הזקנים, אם היום תהיה עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודיברת עליהם דברים טובים, והיו לך עבדים כל הימים. אבל הוא ויעזוב את הצד הזקנים אשר יצאו, ויבעץ את הילדים אשר גדלו איתו אשר עומדים לפניו. ויאמר אליהם, מה אתם נועצים מנשיב דבר את העם הזה אשר דיברו אליי לאמור הקל מן העול אשר נתן אביך עלינו? וידברו אליו הילדים אשר גדלו איתו לאמור, כה תאמר לעם הזה אשר דיברו אליך לאמור, אביך הכביד את עולנו, אתה הקל מעלינו, כה תדבר עליהם, כה תני אהבה ממותני אבי, ואתה אבי אמיס עליכם עול כבד, ואני אוסיף על עולכם, אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אסר אתכם בעקרבים, ויבוא ירובעם בכל העם אל רחבעם ביום השלישי, שבים ביום השלישי, העם אומר להם את הדברים הקשים, ולא שומע אל העם, כי סיבה את מאימא שלהם הייתה לכך, וכתוצאה מזה הם מורדים, הורגים את אדורם, הוא אדון עירם אשר על המס, שהוא מבטא את השיא של הביקורת שלהם, כן, המלך רחבעם מתאמץ לעלות למרכבה, וישעו ישראל בבית דוד עד היום הזה. זוהי נקודה שבה מסתיים למעשה הדבר הזה, שכאשר שבט יהודה הולך עם דוד, עם בית דוד, ושאר הממלכה, והאמת, למעט בני בנימין הולכים עם ירובעם. אז אנחנו בשיעור הבא, בעזרת השם, נדבר על הפיצול הזה, ועל ההחלטה של ירובעם בסופו של דבר, ההחלטות של ירובעם, שהיו טרגיות לדורות.